כתוב מפורש ויש נזירות. הפסוק פותח ותדור נדר ומסיים במילים מורה לא יעלה על ראשו. מה זה לא יורה על מורה לא יעלה על ראשו? שהוא לא מסתפר. נזיר אסור לגלח את שערות ראשו. הגענו קצת בתופעת השערות, אם אני זוכר, ראינו שהשערות בהתנהגות האנושית, הסטנדרטית, הבינלאומית, הרב תרבותית, רב דורית, שערות, יש קשרים מאוד עמוקים בין גוף לנפש, ובשערות זה מאוד מאוד בולט. שהיחס, תודה רבה, היחס על השערות הוא שיקוף של יחס לחלקים בנפש שלי. שערות כותבים עם סין, אבל זה גם כותבים עם סמר. זה שערות אחרות, אבל לא לחינם, שתי המילים האלו כל כך דומות. אמרנו, שערות זה רגשות, שערות זה תנועות חיים, שערות זה תנודות. שערות במובן הרעיוני, מה הם מסמים, אבל לא רק מסמים, אבל ככה בכוח, ככה בפועל, לא רק בכוח. זה קשה להתרגל בחשיבה חומרית, חיצונית, קשה להתרגל. אבל זה ברור, ולכן תרבויות שהן יותר זורמות, יותר נוחות עם הרגשות שלהן, יותר מקבלות את עצמן. אז פחות נוגעים בשערות, יותר נוגעים, נותנים לשערות להשתולל, לעלות, ומקומות יותר שכליים, יותר גבריים, יותר משמעתיים, זה מקומות שנוטים לקצר את השערות. יש כל מיני ביטויים אלימים, נכון, לגבי תספורת. מי שמוריד את השערות לגמרי, אז איך קוראים לזה אצלך בסלנג? מה קוראים לזה? פעם היה קוראים לזה קסח, אני לא יודע. מכירות את זה, הוא מקסח את הראש. זה ביטוי אלים בדרך כלל. כן, יש איזו אלימות כלפי כאילו, עזוב שטויות. אל תשים לב לשערות שלך. לשערות לא בסמך ולא בסין. יש לך אמת, האמת הזאת יכולה להיות טובה, יכולה להיות מסובכת, לא משנה, יש לך אמת, יש לך שכל, תהיה חזק. תדרוך על הרגשות שלך. ולכן בנות בכל רחבי העולם הרבה יותר מרגישות טוב וטבעי וזורם להרשות לשערות שלהם להמשיך. כי משהו ברגש הנשי הוא הרבה יותר בריא, הרבה יותר מכוון לאמת האלוקית, הרבה יותר רגוע. באמת צריך לתת לו הרבה מקום, רק שלא סתם דברים מדחיקים רגשות, כי מתביישים, וברוך השם שמתביישים. יש רגשות גבריים טובים, אבל הרבה יותר מסובך, הרבה יותר קשה. אז כשנזיר בא ומודיע שהוא מגדל את השערות שלו, מה הוא מתכוון? מה הרעיון? נזיר זה דבר מאוד גדול. הנביא יואל אומר, ונתתי מבניכם נביאים, ומבחוריכם נזירים. הנבואה לעתיד לבוא שיהיו נזירים. ושמשון הוא נזיר, ועכשיו רואים ששמואל יהיה נזיר. יש בנזיר נזר אלוקיו על ראשו, ככה התורה. נזר אלוקיו על ראשו. אולי באמת אפשר ללמוד גמרא על הנזיר. מי המצלמת פה? אני צריך מסכת נדרים, בבקשה, מאחורייך. יש נדרים, נזיר סוטה, זה שלוש מסכתות בכרך אחד. כן, את רוצה לפתוח נדרים? כן, כן, תפתחי את זה, כן, כן, זה מה שמחזיקה. זה לפי דפים. כתוב בצד, לפני שאני אסתכל, בסדר. יכול לחסוך לך, תודה. את תצלמי גם? אני צריך למצוא את זה, את זה. נעשה את הגמרא פה, את האמצע. תודה. אני אספר לכם את זה בעל פה, עד שהדפים יגיעו, בסדר? שמעון הצדיק אומר, שמעון הצדיק אומר, מהמי לא אכלתי אשם נזיר תמה. קצת מושגים כדי שתבינו מה מדובר. נזיר, לנזיר אסור שלוש דברים. שלושה דברים. אסור לשתות יין, אסור לגלח את השערות, ואסור לו להיטמא למתים, כמו כהן, בסדר? עכשיו, אם כהן נהיה טמא, אז כל הנזירות התפספסה לו. נניח שהוא נזר, שהוא יהיה חודש נזיר, ו-28 יום הצליח נזיר, ובהפתעה פתאום הוא נטמא בלי כוונה, אז צריך לחכות שהוא יהיה טהור מחדש, הוא מביא אשם נזיר, ואז עוד פעם הוא מתחיל לספור את כל החודש מההתחלה. קיצור, זה לא כל כך נחמד אם מפספסים וסופרים מההתחלה. נזיר שנטמע, גם לי כוונה, ונהיה טהור מחדש, לפני שהוא מתחיל את הנזירות החדשה, הוא צריך להביא קורבן אשם. אשם נזיר, בסדר? זה ברור. שמעון הצדיק היה כהן גדול. שמעון הצדיק היה מסירת, משירת כנסת גדול, הוא היה אומר, מה היה אומר? על שלושה דברים העולם עומד, נו, אתם למדתם את זה בכיתה ג' תוקי אבות. השמעון הצדיק אמר, הוא היה כהן גדול, הוא אמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא. בחיים לא אכלתי אשם נזיר טמא, הם פשוט מסבירים למה? כי הוא חשש שנזיר, זה מאוד קשה להיות נזיר, מאוד קשה לעמוד בהיסטוריה. וכשהוא נטמע והכל התפספס ומתחיל מחדש, אז יש סיכוי גבוה שמה? שהוא מתחרט בכלל כל הסיפור. הוא אומר, חבל שעשיתי את זה. ואם הוא חבל שעשה את זה, אז קורבן הוא לא קורבן, הוא לא רוצה להסתבר. רק פעם אחת בחיים שלו, שמעון הצדיק אכל אשם נזיר, בסדר? וזה הסיפור שעוד מעט נקבל בגמרא, אבל נתחיל להגיד לכם בעל פה. פעם אחת ראיתי נזיר מן הדרום, שהוא טוב רואי, קבוצותיו סדורים לו טלטלים. סדורות לו סדורים, קבוצותיו זה סדורות לו טלטלים. פעם אחת ראיתי נזיר מן הדרום, שהוא טוב רואי, קבוצותיו סדורות לו טלטלים. מה זה קבוצותיו סדורות לו טלטלים? שהשערות שלו מסודרות, מטולטיים. אמרתי לו, כך אומר שמעון צדיק, בני, מה ראית לשחט שערך זה הנאי? לשחט את השיער. מה ראית? למה החלטת לשחט את השיער? מה זה לשחט את השיער? לגזור אותו. זה קצת מוזר, כי הוא לא החליט לשחט את השיער. מה הוא החליט? נגדל את השיער. הוא החליט עוד נזיר. מי שנזיר הוא מגדל שיער. אבל ככה שמעון אומר לו, שמעון הצדיק, מה ראית לשחט שיערך זה הנאה? אמר לו, רואה הייתי לאבא בעירי. ועמדתי על הבאר, וראיתי בבואה שלי, הוא מסתכל בבאר, ומה הוא ראה בבאר? את הבבואה שלו, זה כמו ראי. לא הייתה להם מראה. הוא הלך להשקות את הצאן, וראה בבאר, והוא ראה את עצמו. הוא פחז על היצרי, וביקש לטורדני מן העולם. הנה, הדפים הגיעו. תודה. תודה. זה לכולם יש דפים? אנחנו באמצע העמוד, בואו נעשה לכם חיים קלים, 2, 4, 6, 8, 10, 11, שורה 11 מלמעלה, יש לכל 2 אחת? תודה, בסדר? אפשר להתחיל? שורה 11, יש כזה כוכב כזה קטן בטניה? מצאתם? מי שלא מצא? כולם עצו? אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד. סיפור. פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום ורואיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. מבינות מה זה יפה עיניים, טוב רואי, קבוצותיו סדורות לו טלטלים? הוא נראה מאוד מאוד יפה. אמרתי לו, בני, הוא החליט שהוא נהיה אבא שלו. אמרתי לו, בני, מה ראית לשחט שערך זה הנאה? אמר לי, כך אמר הנזיר, רואה הייתי לאבא בעירי והלכתי למלות מים מן המעיין ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז על היצרי וביקש שתורדני מן העולם. מה הכוונה פחז על היצרי וביקש שתורדני מן העולם? הוא הסתכל בראי, ומה קרה לו כשהוא הסתכל במראה, במעיין? היצר פחז עליו, מה זה בעברית? נכון? תשובות טובות מאוד. ואחז על היצרי וביקש תורדני מן העולם. עוד מעט נמשיך. אמרתי לו, למי הוא אמר? ליצר שלו. רשע! למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במישהו עתיד להיות רימה ותולע. העבודה שאגיע לך לשמיים, ככה, העבודה זה נשבע לך. נשבע לך שאני אגיע לך לשמיים. מיד, שמעון הצדיק שמע את זה מאוד התרגש. מיד עמדתי משכתיב על ראשו ואמרתי לו, בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. וואו. עליך, כתוב אומר. איש כי יפלי לנדור נדר להזיר לאש, נדר נזיר להזיר להשם. כשהתורה אמרה לנזירות, כמנה אנשים כמוך. אז מה קרה לבחור הזה? הבחור ראיתי לאבא בערי, ובקבעתי לבר מן המעיין, והסתכלתי בבבואה שלי, ובחז על יצרו וביקש תורדני מן העולם. הסיפור הזה הוא סיפור שמוכר בהרבה תרבויות, נכון? ביוונית הוא נקרא נרקיס. יש בעיה נפשית, תסמונת שנקראת נרקיסיזם. מכירות נרקיסיזם? נרקיס היה מאוד מאוד יפה. והוא הלך לביצה, אולי להשקות מים או משהו, הוא הסתכל בעצמו והוא לא האמין כמה הוא יפה. נרקיס היה המום, הוא כל כך יפה, מרוב שהוא כל כך יפה, הוא ממשיך להסתכל בעצמו עד היום הזה. ונרקיס כאילו, מה התופעה, מה הסינדרום הפסיכולוגי שנקרא נרקיסיזם? אנשים שמעריצים את עצמם, אנשים שמאוהבים את עצמם, אנשים שעסוקים ומוצלחים ומדהימים ולא היה כמוהם עלי אדמות, השם ישמור. בסדר? אז ביוונית הם מכירים את זה, פחז עליו יצרו, הוא ביקש את עודני מן העולם, מה הכוונה? הוא ראה כמה הוא יפה. והיופי הזה מטמטם לו את השכל. היופי הזה, זה יכול להיות יופי ויזואלי, זאת אומרת, הוא מסתכל במראה ורואה כמה הוא יפה. זה יכול להיות הרבה דברים. יש לה כל כתיפה מלטף ורח, והיא תזכה במקום ראשון בכל התחרויות שהיא תלך, בסדר? זה גם יכול להיות פחז על היצרו ביקש את עודני מן העולם. היא גאונה במתמטיקה, יש הרבה דברים שאדם מסתכל ורואה שהוא במקום לא יאומן ופוחז עליו יצרו, מבקש שהוא גם מצליח, תודה מן העולם. מה הכוונה? כנראה שאדם מתאהב בכישרון שלו, ביכולת שלו, במקום לדעת מי הוא, זה מטרף לו את השכל. ועכשיו הוא רק עסוק בעצמו. איזה יפה אני, והוא כל מה משתמש ביופי הזה, משתמש דברים טובים, משתמש דברים רעים. נרקיסיזם, בסדר? זה אפשרות אחת. אם אני לא רוצה, זה קורה. יש אנשים שאין להם שום דבר יפה, אולי זה לא כולם, יש אנשים שבאמת הם מבריקים, כישרוניים, מדהימים, מצחיקים, חברותיים, יש להם כוחות הנהגה, יש להם יכולת יצירה, לא משנה מה. מה הם עושים כשפוחז עליהם יצרם ומבקש תורדה מן העולם? מה הם עושים? יש פתרון. מה הפתרון? יש פתרון, אני יכול לקרוא לו פתרון מוסלמי. פתרון המוסלמי זה לקחת מכונן גילוח ולגלח את השערות, ואז מה? ואז הוא מסתכל במראה ורואה משהו לא יפה. לקחת את הכישרון הזה ולכסח אותו. את שרה מאוד יפה, מאוד מאוד יפה, אני לא אשיר יותר לעולם! כי פוחז עליה יצרה, הוא מבקש שתורדה מן העולם. זה מסובך, מסובך. היה לי טוב. שוב, היופי החיצוני פה, זאת אומרת, היופי איך הפרצוף נראה, זה רק דוגמה. ברור זה רק דוגמה. אני מדבר על המון המון דברים יפים, כל מיני סוגים של יופי שמבטיחים לאדם שיכול ליהנות מהעולם הזה מאוד מאוד, יכול לקבל המון תשומת לב, יכול לעשות קריירה בעולם הזה מאוד מאוד מאוד. אבל המחיר הוא לאבד את הנשמה, המחיר הוא לאבד את הנצח, המחיר הוא לבגוד במי שאני. אז אמרנו שיש שתי אפשרות, אפשרות אחת להמשיך להסתכל כמו נרקיס היווני, אפשרות אחת כמו, לא יודע איך אומרים נרקיס בערבית, אבל זה מישהו כזה ש... אבלי עולם הזה נקרא, זה אבלי עולם הזה, ככה לקסח את העולם הזה, הכל עמא דשיקרא והכל רימה ותולע, נכון? אתה רימה ותולע, מה אתה כל כך יפה, אתה הפך את עולם, עמא דשיקרא. אבל הנזיר שלנו עשה משהו אחר, הוא עשה משהו מפתיע מאוד, עשה לא את זה ולא את זה, מה הוא עשה? הוא נדר שהוא יהיה נזיר. זאת אומרת, הוא הסתכל בבבואה שלו, הוא ראה כמה הוא יפה, כמה שערות יפים, אז מה הוא עשה? הוא החליט שהוא ימשיך לגדל את השערות שלו. הוא החליט שהוא ימשיך לגדל את השערות שלו. עכשיו הוא לא רק ימשיך לגדל את השערות שלו, אתם אולי מבינות בזה קצת יותר מיני, הוא רואה. רואה צון. הוא לא עובד במשרד ממוזג. רואה צון עובד בשטח, נכון? ולכן השיער שלו סופח המון אבק. והמון לכלוכים, והמון עניצי קש, ושערות של כבשים, נימיות כאלה. הוא נמצא בשטח, והשיער שלו מאוד מתלכלך. לנזיר אסור לחפוף את הראש. למה אסור לחפוף את הראש? כי מי שחופף את הראש, בהכרח מתלשות לו שערות. חופפת ראש, כמו בשבת, אסור לעשות דבר, כמו שבשבת אסור לחפוף את הראש. בדיוק אותו דבר. כמו שלנו אסור בשבת לחפוף את הראש, אז ככה לנזיר כל זמן הנזירות שלו אסור לחפוף את הראש. אסור להסתרק, כמו שלנו אסור להסתרק בשבת, מסרק רגיל, למה? כי זה תולה שערות, לנזיר אסור להסתרק. מה מותר לו? איך הוא יכול לנקות את השערות שלו? המשנה אומרת, הוא יכול לחפוף את השערות שלו אחת אחת. כל שערה לקחת בעדינות, לנקות אותה בזהירות אחת אחת. ומי שיש לו הרבה שערות זה יכול לקחת הרבה זמן. אז הבחור הזה החליט להיות נזיר, נכון? ומה הוא עושה עם השערות שלו עכשיו? מה כתוב לכם שהוא עושה עם השערות שלו? אתם זוכרות איך הוא נראה? פעם אחת בא אדם אחד נזמין לנדו ארום, ובעיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. איך זה יכול להיות שקבוצותיו סדורות לו טלטלים? אם יש לו שערות ארוכות, ואם הוא רואה צון בשטח, ואם הוא לא יכול לעשות חפיפה, אז מה זה אומר? זה אומר שהוא כל יום משקיע, זה שלוש שעות בשערות שלו, נכון? יש נזירים, בדרך כלל נזירים, זה נראה כמו, איך קוראים לזה, אצל ההודים רסטות. למה זה נראה כמו רסטות? כי לא חופפים, למי יש כוח אחד אחד? בקושי להסתרק אי אפשר, אז מהר מאוד זה נדבק אחד לשני. וכל מה שמסתובב בשטח מהווה תוספת נפח, נכון? רסטות זה בטח 50% שיער, 50% כל הבא אל היד. קוראות שם צרעות מקננות שם, אין לי מושג. אבל הנזיר הזה היה נזיר אחר, הנזיר שהוא די הפליא את שמעון הצדיק, כי הוא ראה שקבוצותיו סדורות לטלטלים. הוא חושב שאדם שהוא משקיע מאוד 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 בלהיראות יפה, רואים שהוא יפה. יש דברים שהוא נולד יפה, יפה עיניים וטוב רואים, קבוצותיו סדורות לטלטלים זה לא? זה לא בא לבד, בטח לא אצל רועי צאן, זה לא בא לבד. אז הנזיר הזה הוא משונה, הוא ראה שפיצרו פוחז עליו לטורדו מן העולם, זאת אומרת היופי שלו הולך לטמטם אותו. היופי שלו הולך לגרום לו... יש לי חבר, למדתי בתיכון חבר, שבחור מאוד מאוד יפה. ואחרי התיכון, אני הלכתי לישיבה, והוא התרחק והתרחק והתרחק מאוד מהתורה. בשלב מסוים הוא נהיה דוגמן, הוא מאוד מאוד יפה, הוא היה דוגמן, והוא מצא מאוד דבר במקומות, וכו' וכו'. ואז הוא החליט לחזור בתשובה. בהתחלה, ככה, ברוך השם, הוא אדם צדיק, ושמאי עברו הרבה שנים מאז. אבל אני זוכר שכשהוא בא אליי, אז הלכתי איתו ברחוב, ואז היה מאוד מאוד מביך. הלכתי איתו ברחוב, וכל מי שהלך ברחוב הסתכל עליי, לא להסתכל עליו. הסתכל על מי שהלכתי לידו. אבל לא יודעת, אני רק מסתכל עליי. אמרתי, מה קרה? נשפח עליי משהו, מה? אני יודע שאני לא כזה יפה, אז לא מסתכל עליי. אבל מי שרגיל שהוא מאוד מאוד יפה, וכל מסתכלים עליו, איזה יופי. הוא חז על הביצור, והוא מבקש פרדו מן העולם. שוב, זה הרבה סוגים שלי. וואו, דבר עצים, איך קוראים לזה? ידוענים, ידוענים. מה דעת הידוען על... דעת שלא בהכרח שיש לו הרבה IQ לבחור וכישרונות, הוא ידוען. אז פה חזר המצוות, פגשת אותו. אז מה הוא עושה הבחור הזה? אמרנו, או שתתמכר לזה, או שתשתפר מזה. או שתשים על זה פס. מה הבחור הזה עושה? הוא עושה לו את זה ולא את זה. הוא מתמכר לזה. הוא מחליט שהוא יהיה נזיר. עד עכשיו, עד עכשיו הוא יכל כל רגע לגזור, עכשיו הוא לא יוצא את השערות, הוא משקיע, הוא משקיע, הוא משקיע. הוא משקיע בשערות. אז יש פה שתי חידות. א', למה שמעון צדיק אומר שהוא משחט אותו, משחט אותו. מה ראית לשחט, שערך זה הענק? וב', מה נסגר ברור? למה שמעון צדיק מתלהם ממנו כל כך? למה שמעון? זה חשוב סיפור מאוד מרכזי, מאוד מהותי. איך להתייחס לכוחות החיים שאלוקים נתן לנו? איך להתייחס ליופי שלנו? שוב, זה הרבה סוגים של יופי. פה מדובר על יופי של שערות. שאם יש בנו יופי, אז אלוקים נתן לנו את היופי. יש דברים שאת יודעת בדיוק בשמה אלוקים נתן לך. זאת אומרת, יודעת איך את משתמשת ביופי הזה לתקן עולם, בחוכמה שלך, בנדיבות שלך, ביכולת ארגון שלך, בחמלה שלך. יש דברים שאת לא יודעת. למה האיש הזה צריך להיות יפה? אין לי מושג. במה זה עוזר לנו? אין לי מושג. אבל אם יש לך דברים, אז אלוקים נתן לך. מה תעשי כשתהיי גדולה? את יודעת מה תעשי כשתהיי גדולה? אנחנו לא יודעים, לפעמים, כי את כן יודעת, יש לך איזה חלום, מגיל 4 את רוצה להיות, לא יודע, שוטרת. אבל הרבה פעמים אין לנו איזה חלום מוגדר וספציפי, אז איך אני יודע מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אחד האפשרויות היא, אפשרות חשובה היא, לפתוח את התרמיל. כששלחו אותך למשימה, שלחו אותך עם תרמיל. ואם את רוצה לדעת מה המשימה, תפתחי את התרמיל ותראי מה יש שם. מה למשל יש בתרמיל? אם יש מפה של לבנון, כנראה המשימה שלך קשורה ללבנון. אם יש שם חליפה צלילה, כנראה במשימה שלך צריך לצלול. ואם יש מצנח, את צריכה לצנוח. ואם יש שם, בסדר? אם יש שם רמקול, כנראה את צריכה לצעוק. אז את פותחת את התרמיל שלך ובודקת מה הציוד שלך. אני מקווה את הנפש, כן? את הנפש. את רואה איזה יכולות יש לך, איזה כישרונות יש לך, מה את אוהבת לעשות, מה את יודעת לעשות. מי אמר, אולי זה סתם, אין סתם, איך אתם סתם? אין שום דבר שקרה במקרה. אם הנזיר הזה קיבל שערות יפות, כנראה אלוקים רוצה שהוא יהיה יפה. זה מסוכן מאוד, כי הוא יכול להתאהב בעצמו. ופחז על הביצוע, ביקש תורדו מן העולם, כמו נרקיס היווני, כמו הנרקיסיזם המטורף הזה. לא, 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 אומר, העבודה שגלך לשמיים. הנזיר הזה רואה כמה הוא יפה, והוא אומר, אלוקים עשה עוד. זה לא סתם, זה לא סתם. אין לי מושג למה, את יודעת לנגן יפה, אלוקים נתך נגע יפה. אין לי מושג למה, אבל אלוקים יש מושג. זה שליחות, זה שליחות. ולכן הוא הולך להגיד, השערות שלי לא סתם שערות, הן שערות קדושות. ברגע שהוא נודר שהוא נזיר, הוא לא רוצה לקסח את השערות, השערות שלו קדושות. הוא אומר, אני רוצה עכשיו לחוות חוויה שאני יודע שהשערות שלי קדושות. והוא משקיע ביופי הזה מאוד, נכון? עד עכשיו הוא היה יכול לחפוף בקלות, להסתרג במהירות, לא, מעכשיו הוא נזיר, הוא צריך להשקיע בזה שעות, משקיע בזה שעות, מבחינתו זה עבודת השם. למה? הוא לא יודע. אבל אתם יודעות, רק הלב יודע אם זה תירוצים או לא תירוצים. רק הלב יודע אם הוא חפוף באגו שלו, לא לכולם שהוא עושה זה שם השם, הוא באמת עושה זה שם השם. הנזיר הזה, שמעון הצדיק כל כך מתלהב ממנו, הוא מגדל שערות, והוא יודע שמה יקרה בסוף הנזירות, מה חייבים לעשות בסוף הנזירות? לגלח שערות. זאת אומרת, אני עושה את זה לא בשבילי, אני עושה את זה בשבילך, בשבילך. יש לי מתנה, ואני במתנה עוד משתמש. אלוקים, משום מה, רוצה שאני יפה. אז מה זה אני אשקיע בזה? אבל אני אספר לעצמי שזה קדוש. רק מתוך המסירות, ההתמסרות, הנתינה לעולם, לקדושה, רק אז אני יודע זה נכון. זאת אומרת, תשמעו, יש לנו, את רוצה לדעת מה השם רוצה. אני רוצה לדעת מה השם רוצה, אני רוצה לעשות רצון השם. אז איך אני יודע מה רצון השם? כתוב בתורה. בתורה כתוב רמח מצוות ושסה עבירות. בתורה כתוב מה השם רוצה שתעשי בשבת, מה הוא לא רוצה שתעשי בשבת. אני שואל, מה על דברים שלא כתובים בתורה? מה קורה עם דברים שלא כתובים בתורה? אלוקים רוצה שתאכלי כשר, אלוקים רוצה שתלבשי צנוע, האם אלוקים רוצה שתהיי מורה או אחות? אחות רחמניה. מה אלוקים רוצה שתהיי? איך את יודעת? את יכולה להגיד, זה לא קשור לאלוקים. העיקר שאני אוכלת כשר, והעיקר שאני נותן צדקה ושומרת שבת ואוכלת מצות, כל שאר החיים שלי לא קשורים לאלוקים. זה אפשרות. האם את רוצה שאלוקים יוביל אותך בחיים, יהיה נוכח, לא רק במה שכתוב בתורה, אלא גם בשאר המעטפות, בשאר, מה זה שאר? זה העיקר. מה את אוכלת? את לא נולדת בשביל לאכול, נכון? את לא נולדת בשביל לישון, את לא נולדת בשביל להתלבש. כל זה, בלי זה את לא תחיי. בשביל מה נולד? בשביל הסיפור שלך נולד. מה תגידי בעולם? אחרי 120, תגידי לא עשיתי עבירות עושים מצוות, זה מאוד יפה. לעשות מצוות זה התשתית. כאילו מי שלא אוכל את כשר זה כמו מי שלא נשם את חמצן. מי שאוכל את מצה בפסח זה כמו מי שאומרת יש לי לבלב. בלי זה אנחנו לא חיים. זה משהו אוניברסלי. בלי מצוות, בלי שמור על ההלכה. אז אין לנו גוף כביכול. אבל זה לא סיפור. מה כתוב על דוד המלך בתנ״ך? שהוא הניח תפילין? דוד המלך הניח תפילין? מה אתם אומרות? איך אתם אומרות שהוא הניח? לא כתוב. לדוד המלך היה אוזניים? מה אתם אומרות? לא כתוב. דוד המלך היה כבד? לבלב? חוט שדרה? לא כתוב. בטח שהיה לו, כי בלי כבד ולבלב אי אפשר לחיות. אז בטח שהוא הניח תפילין, ברור. זה לא הסיפור. בלי להניח תפילין זה כמו מישהו הוריד לי את הראש. בערך אותו דבר. אחרי שאני, יש לי גוף, ואחרי שיש לי נפש, אחרי שיש לי מצוות, אז את באה ומספרת את הסיפור שלך. הקיום ההלכתי זה הבסיס, זה הקומה הראשונית, שמאפשרת לך להיפגש עם אלוקים. לפעמים הקומה הזאת מאוד מאוד תוקעת אותי. לפעמים הקומה הזאת אני נמצא בתרבות, בחברה, בסגנון אופי, באיזה אישיות שמאוד מסתבכת. יש כאלה מחלות בגוף לא עלינו, יש מחלות בנפש, מחלות ברוח. אבל באופן בסיסי, הקומה הזאת של קיום תורה, של שמירת הלכה, של מחויבות הלכתית, היא רב, מפה מתחילים. זה כמו שאת יודעת, למדת מקצוע מסוים, עכשיו תתחיל לעשות איתו משהו. עכשיו, מה הסיפור שלך? הסיפור שלך זה איך את חיה. הסיפור שלך זה איך את הולכת אל החיים, ובתוך החיים פוגשת כל מיני סיטואציות, כל מיני מצבים, כל מיני מורכבויות. ואז את כאילו שואל, כשאת מנסה לחיות לפי התורה, אז בעצם את מחדשת חידושי תורה. כי להיות עובדת השם במקום הזה, במחלקה הזאת, במערכת היחסים הזאת, וזה, זה איך אני מבילה את אלוקים לפנים, איך אני פוגש את אלוקים מעבר לשולחן ערוך. אז שולחן ערוך זה תשתית, אבל בשולחן ערוך כתוב מפורש, מה שלא תשתית, איך אני יודעת אם מה שאני רוצה אלוקים גם רוצה. דיברנו על זה שהרצון האנושי הפכפך ויש בו הרבה טעויות. ואנשים ענפים על עצמם מתלהבים ובטוחים שזה הכי הכי צודק ובסוף מתברר שזה אבוד. אז יש פה שתי רמות. הרמה הראשונה, שאם אדם לא מקפיד על קלה כבחמורה, בטח שאין מה לדבר לא על נדרים ולא על נזירות. אבל אם אדם באמת הגיע למצב שהוא יהודי של שולחן ערוך, יהודי של תורה ומצוות, תקראו לזה, אתם לומדות מסיעת שרים, תקראו לזה נקי. נכון? המעגל הראשון מסיעת שרים זה נקיות, זהירות, זהות נקיות. זהו, שומר מצוות, הוא לא כבר מתווכח. יכול להיות שגם שומר מצוות יש יצר הרע. יכול להיות שזה אירוע קשה לו, יכול להיות שפעמים יש לו מצב רוח לא טוב. אבל באופן עקרוני הוא, אני דתי, אני מקיים מצוות, לא כל פעם מתווכח מחדש, לא כל פעם אומר מי אמר. באדם יש את המדרגה הזאת, על גבי המדרגה הזאת הוא יכול להתחיל להקשיב ללב שלו. הוא יכול להתחיל להקשיב לסערות שלו, נקרא לזה ככה, לסערות שלו. הוא יכול להקשיב לאישיות האינדיבידואלית שלו, איך אלוקים מדבר מתוך לבי. יש שני הבדלים מאוד מאוד גדולים, איך אלוקים מדבר מתוך התורה ואיך אלוקים מדבר מתוך הצבע. כשאלוקים מדברים מתוך התורה זה מוחלט, זה מוחלט. כשארבנים פוסקים הלכה זה מה שיוצא מתוך התורה של משה, ככה אלוקים רוצה. עכשיו מעבר, זה, אז בסדר, אז אני יודעת שאסור לאכול מסר וחלב, גמרנו, אין בזה התלבטויות. איך אני מקשיב לאלוקים מתוך הטבע זה ממש מסובך, כי אלוקים ברא גם את הטבע, אבל אלוקים מסתתר בטבע. ובטבע יש קולות בריאים ויש קולות שליליים, נכון? יש אורלת הלב, ומה על השם את לבבך וטוב, ואת לבב זרעך. זאת אומרת, הלב שלנו אי אפשר תמיד לסמוך עליו, לפעמים הוא מבולבל. אז מה הפתרון שחנה מתחילה למצוא, אני חושב? אני חושב שזה מה שחנה נודרת נדר, נדר זה אותו דבר. יש לנו רמח מצוות, ויש מה שאלוקי אמר ויש מה שאת רוצה. בדרך כלל, התורה אומרת שאסור לאכול, אני אשתמש בו את הדוגמה, בשר בחלב. את רוצה גם לא לאכול מה? יש מה שאת לא רוצה לאכול? קמח לבן, בסדר? סוכר לבן. בעינייך סוכר לבן זה קטסטרופה וקמח לבן זה אסון ואת לא רוצה לשן סיגריות ובעינייך זה ממש כמו תקוד בתורה. תסליחי לי, זה לא כמו שכתוב בתורה. גם את מתוחה שזה גרוע, מהאחות, אבל זה לא אלוקי, זה אנושי. אתם יודעות שפעם חשבו שלשן סיגריות זה בריא? זה היה לפני 100 שנה, ככה היה יחס. סיגריה פעם בכמה זמן זה טוב, מנקל את הריאות, זה עוזר. אז חשבו, ראיתם מה קרה בסוף. עם קקאו יש כל כמה שנים מחקר. זה בריא או לא בריא? בריא או לא בריא? כמו חרובים, קקאו, כל פעם מישהו מוציא איזה מחקר. אז אם יש משהו שאת חושבת שזה מאוד מאוד לא נכון לפי דעתך, אבל את תתבדי, זה לא אלוקי. לפי דעתך, זה לא עבירה. מי שאוכל סוכר לבן, הוא לא עושה עבירה, גם בעיניי את הסבא. אלא אם כן, התורה נתנה לך כוח. לכוח הזה קוראים נדר ונזירות. אלא אם כן, את לוקחת ואומרת, אני נודרת שאני לא אוכלת קקאו. אני נודרת שאני לא אוכלת קמח לבן. באותו רגע, אם את אוכלת קקאו או קמח לבן, את עושה עבירה. דאורייתא. פרשת נדרים היא פרשה מפתיעה מאוד בתורה. פרשת נדרים אומרת שלך יש כוח לבוא ולקחת את ההיגיון שלך ולהפוך אותו לאלוקי. יש את מה אלוקים אומר ויש מה שהלב והשכל שלך אומרים. אבל יש לך יכולת להכיל חלות של אלוקים, של התורה על, ואם את עוברת על דברים שלך, את עוברת עליו. לא יחל דברו, ככל יוצא מפי ויעשה. נכון? מה ההבדל בין עבירה רגילה, בין מי שאסור לאכול בשר וחלב, ומי שנדרה לא לאכול סוכר לבן? יש הרבה הבדלים. ההבדל הוא למשל שאת הנדר אפשר להפר, לבטל אותו. את האיסור דאורייתא אי אפשר. הדבר הנוסף הוא הכי קריטי, שאת יכולה לנדור על עצמך, את לא יכולה לנדור על אחרים. את לא יכולה לנדור שלי אסור לאכול סוכר לבן, זה אין לך סמכות. אני יכול לנדור, התורה יכולה לאסור על כולם. ההבדל שלישי, שנדר אפשר לתחום בזמן. אני נדר של 30 יום אסור לאכול סוכר לבן. יישום של התורה, יישום לנצח. בפרשת נדרים, חנה משתמש, אנחנו רוצים לראות במה חנה משתמשת. חנה משתמש פרשת נדרים, פרשת נזיר. אתם זוכרות שבסתר חז"ל אמרו שמשתמש גם בפרשת סוטה. זוכרות איך? שמאיימת על אלוקים, שתשתמש בפרשת סוטה ותכריח אותו ונקטע ונזרעה עבירה. תכריח אותו שהיא תהיה בהיריון. אז היא משתמשת בכל הפרשות האלה. מה הפרשות האלה מספרות? הפרשות האלה מספרות שיש כלל ויש פרט. יש כלל והכלל הוא התורה. אבל התורה היא לפעמים עושה לך הרגשה שהיא מוחקת לך את הזהות הפרטית. יש לפעמים תחושה כזאת. שאת עסוקה במה כתוב, מה כתוב, מה כתוב, מה כתוב, וזה אמת אלוקית מאוד גדולה, לפעמים את יכולה לחשוב שזה לוקח לך את מה שיש לך בתוך הלב, את החיים הפשוטים, את החיים שלך, את הרצונות שלך. את עסוקה עם הדוסית, את עסוקה במה המצווה הזאת. יש מצוות קשות ויש מצוות כיפיות, ויש מצוות מאוד קשות ועוד יותר קשות ויותר כיפיות, נכון? כשאנחנו עסוקים כל מיני מצוות, יש אנשים שמאוד מאוד רוצים להקפיד בתורה המצוות, נראה כאילו הם מחקו את עצמם. בעולם יש הרבה צבעים, נכון? העולם הוא צבעוני ורחב. יש כאלה שמעדיפים להתעטף בשחור, ללבוש בגדים שחורים. למה הם אוהבים ללבוש בגדים שחורים? כי הם אומרים, עזבו, כל הצבעים של העולם הזה שקר. באמת בעולם הזה אין צבעים. זה מה שדבר אחד שמעניין זה אלוקים. ומה עם כל הרצונות שלך? עזבי. עזבי, זה לא רציני. יש מין תחושה כזאת שהתורה לפעמים יכולה לשדר כאילו היא מוחקת אותך או דורשת מעצמך למחוק את עצמך בשביל אלוקים, בשביל התורה, בשביל עם ישראל, בשביל הגודל. הפרשות האלה של פרשות נדרים ונזיר הן פרשות שאומרות שזה שלב, שלב. יש שלב שאי אפשר לדלג עליו. יש שלב שבאמת אדם צריך לקבל הכרעה האם הוא עושה את מה שיש בהלכה או לא עושה את מה שיש בהלכה. לא פשוט. אפשר להיות על הרצף. מה זה להיות על הרצף? זה דתי לפי דעתי. אתמול הייתי בכנס, אז רבנית אחת סיפרה שמלמד במדרשה בר אילן והעבירה שיעור המחויבות הלכתית. אז אחת האנשים אמרה, זה כל כך נכון. היא אמרה, היא באה כל יום מישהי אחרת. פעם אחת היא באה עם כיסוי ראש מלא, פעם אחת היא באה עם סרט, פעם אחת היא באה בלי כיסוי ראש, פעם אחת עם כיסוי ראש כמו של מאה שערים, פעם אחת עם פאה. פעם אחת מכנסיים ארוכות, פעם חצאית ארוכה, פעם חצאית קצרה, פעם מכנסיים קצרות, פעם באמצע. כל יום היא משהו חדש. והיא שמעה שאומרים, היא אמרה, זה כל כך נכון, זה כל כך חכם. היא אומרת, אני לומדת, היא במדרשה בר אילן, לומדת בעוד בקורס אחר, זה רק השלמה. היא אומרת, אני הדתייה היחידה בכיתה מלאה חילונים, ואני אומרת להם כל הזמן, אל תסתכלו עליי, אני מבולבלת. אני כל יום משהו חדש מתעורר בי. זה לא, זה אני... שלום, זה לא שאני... אבל אני לא יודעת, היא אמרה, אני לא יודעת איך להיות מחויבת. לא לימדו אותי אף פעם איך להיות מחויבת. אז יש בתחילת השולחן ערוך כתוב משפט כזה, ואל יבוש לפני המנהיגים. בתחילת השולחן ערוך, שולחן ערוך זה ספר של כל ההלכות. בתחילת השולחן ערוך יש משפט כניסה, אל יבוש מפני המנהיגים. מה המשפט הזה אומר? הוא אומר לך, את רוצה לקרוא אותי? חכי, חכי. תעשי מבחן כניסה. תחליטי אם בכלל כדאי לקרוא. מה מבחן הכניסה? האם את מסוגלת להגיד לא? שלא נעים לך. האם את מסוגלת להגיד לא? האם מסוגלת להגיד, לעמוד בלחץ חברתי? האם את מסוגלת לעשות משהו גם כשיחשבו שאת על הפנים, שאת פרימיטיבית, שאת נובנקית? זו השאלה הכי בסיסית בחיים. האם את יודעת מי את? או שמלוחצים עלייך, אז את לא יודעת להגיד לא. אם את לא יודעת להגיד לא, אז מה? אז תעזבי את הספר, תעברי למשהו אחר, זה לא רלוונטי. שולחן ערוך זה ספר של מחויבות, מחויבות. מי שרוצה ליצור מחויבות. מי שלא רוצה עוד מחויבות, אז הוא יודע פחות או יותר את ההלכה, נכון? פחות או יותר אוכלים כשר, נכון? אוכלים כשר. לא אוכלים בשר חיים, כשר פחות או יותר. ושבת פחות או יותר. אז מי שפחות או יותר, בערך. לא צריך להגזים, לא באמת. אבל מי שרוצה שולחן ערוך, אז הוא לא רוצה פחות או יותר, הוא רוצה באמת. ובאמת, אז השולחן כמו די אמרו שלפעמים זה לא יהיה נעים. לפעמים יחשבו שאת דוסית, ולפעמים יחשבו שאת חרדלית. לפעמים יחשבו שאת חשוכה וקנאית ומשיחית והזויה ופרימיטיבית ומיזוגנית. זה אתם מפחיד. אתם יודעים מה זה מיזוגניות? מה זה הסוג שיגידו לכם את זה? יגידו את זה לי, כנראה לא לכם. מיזוגני זה כללה מאוד מפחידה. ברגע שאומרים לך את זה, אנשים אינטליגנטים, מה עשיתי, רואים? מיזוגני זה שונא נשים, הנה אמרת את זה בעברית. למה אומרים מיזוגני הוא שונא נשים? כי זה נשמע הרבה יותר אינטליגנטי מנאור, זה בלטינית. מיזוגני זה מי שחושב שלא כדאי שבנות ישרתו ביחידות מעורבות ביחד עם בנים. אז הוא באיראן, והוא רוצה לשים להם רעלות ולהרוג אותם בגלל שלא שחקו חיג'אב, ולהרעיל נשים ולקשור אותם מתוך מכונות כביסה שהסתובבו שם בתוך הכבשים, ולהגיד להם שאסור להם לשיר, ומי יודע מה לעשות, נכון? הוא אומר, לא, אני אוהב נשים. אני מה זה אוהב נשים? חצי מהעם שלי זה נשים, ויש לי אישה ובנות. אני ממש בדיוק כמו שאני אוהב נשים, אני עושה את זה. לא! אתה לא כמוני, אז אתה
מיזוגן. עוד לא שמעתם את הכללה הזאת? אבל אתם תשמעו. זאת אומרת, תלוי. מיזוגן, יש כל מיני מילים. מיזוגן, יש מפחיד. מי שיש לו מסכן בעיות והוא נמשך לבני מינו. אז יש אנשים צדיקים, טובים, מתוקים, מדהימים, שיש להם את הבעיות. יש אנשים שיש להם שפעת, יש אנשים שיש להם בעיות ראייה, ויש אנשים שיש להם את הבעיה הזאת. הכל פתיר, אפשר לטפל בהכל, אפשר לרפא את הכל. אבל מי שאומר באדם כזה, אתה יכול לטפל בזה, הוא הומופוב. יודעות מה זה? זה כללה מפחידה. פוב זה חולה נפש. כמו פוביה. מה זה פוביה? זה חרדה, בעתה. כמו למשל, מצאו לי משהו עם פוביה. קלאוסטרופוביה. נכון? זה מי שמפחד להיכנס למדרשה, כי זה חונק אותה, זה כזה קטן ואין לה חלונות, והוא צפוף לה. אז הם עשו גדול, לא, אני אוהב אותם, אני עם הילדים שלי, אני מאמין בהם, אפשר לצאת מזה. לפעמים זה מסובך, זה לא מסובך, זה יותר מסובך. אפשר לבנות חיים מקסימים, הוא יכול להיות נביא, והוא יכול להיות קדוש, ואחר כך, לא! זה, ככה מדברים, יש מלעיגים, מלעיגים זה כאלה שבזים לך, לא אגיעו לך. אני יודע סיפורים שבנים, לא סיפורים שבנות. אם יש לו חיילת מדרת ספורט שרץ לפנה בלבוש לא צנוע, אז אם הוא לא רוצה לרוץ אחריה, מה כבר יש לך בראש עליה? הוא לא אומר אתה הצנוע היחיד. כל החיילים שם טהורים, צדיקים, זקים, חושבים רק מחשבות שמיים מאוד שקופות. אז למה הם שרים כאלה שירים? אין לי מושג, אולי הם לא מבינים את המילים. רק הוא היחיד שלא צנוע. זאת אומרת, יש מקומות שיכול להיות, יש מלחמת תרבות, אני מבין, זאת אומרת מלחמת תרבות. לפעמים יש ויכוחים תרבותיים. יש ויכוחים. את אומרת ככה, הוא אומר, יש ויכוחים, לפעמים ויכוחים קשים. יש כאלו שהם במלחמת תרבות. מלחמת תרבות פירושו של דבר, אני אנצח, אתה מדבר שטויות. יש כאלה קצוות, בחברה הישראלית, קצוות בימין, קצוות בשמאל, קצוות בחילונים, קצוות דתיים, שהם לא בוויכוח. הם לא בוויכוח נוקב. הם במלחמת. הם ינצחו. כי הם הצדק, והשני זה התומה. אז כולנו אשמים בזה, אבל תיפגשו בחיים, לא תגורו רק בתוך המדרשה, תיפגשו בחיים באנשים שיגידו לכם על כל מיני הלכות שלכם, שהן מאוד נלעגות, מאוד שטויות. פעם מתקשר למישהו, חייל מתקשר בשלוש בלילה. אני שלוש בלילה, מישהו מתקשר, כנראה. כן, הוא באמצע הטירון, הוא אומר, הרב, מותר, למה מותר להתגלח מונת גילוח ועשו להתגלח בסכין? מה קרה שם שלא אמרתי? ואתה יודעת מה אמרתי לו? אמרתי, יש לי תשובה חבל על הזמן. יש לי תשובה, אם אתה רק תשמע אותה, חבל על הזמן. אמר, אתה מסכים שאני מדבר בוקר? אומר, כן, כן, אני מדבר בוקר. נראה לי עד היום הוא לא חזר אליי. מה היה, אתם שואלות? מה הקשר של הסיפור? אני אראה מה היה. הוא עלה לעמדה עם מישהו שלא למד בשבי חברון. והוא אמר לו, הדתיים, פרימיטיבים, הכל שטויות, מה פתאום? הוא אמר, לא, יש בתורה, מה הכל שטויות? הוא אומר, תוך, למשל, למה אני, אתה עם שמחת גילוח ואני עם סכין, זה אותו דבר, מה ההבדל? הוא לא ידע את התשובה, הוא אמר, אני הולך לראות כיפה. שמה זו כמעט קפץ מהמגדל? ראש הלך, כל התורה שלו מתמוטטת. אין הבדל. הוא עשה ככה, אין הבדל אם זה סכין, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מה לעשות. כאשר השלוש בלילה, הבנתי שזה לא, שנשברה לא מוכנת גילוח עכשיו, הבנתי שזה מה שקרה, אז הרגעתי אותו. אז אמר, נכון, מה הוא שמע? הוא נזכר שהוא שמע שיעורים בישיבה, כנראה יש תשובה, הוא רק אומר לו, תשמע, אחלה תשובה, אני לא יודע אותה. איך פלאפון עובד, אתם יודעות? איך אס-אמס עובד, אתם יודעות? לוחצים ככה, ככה, ככה? לא, איך זה עובד? הנה, אני לוחץ ככה, 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 זה לא יוצא. מה הטכנולוגיה של אס-אמס, אתם יודעות? לא, אבל זה עובד, נכון? אתם בוטחות במחשבים, במהנדסים של וואטסאפ, שזה עובד, נכון? אז גם אני בוטח במהנדסים אלוקיים שמכונת גילוח מותרת, ולמה אני בוטח? השתמשתי הרבה פעמים בפלאפון, ראיתי זה עובד. אז אם למדתי אמונה, ולמדתי תורה, ברמה גבוהה, אז ראיתי זה עובד. אז נוצר בי רוגע, גם לגבי את הרבה דברים שאני לא מבין. אתם תסיימו את המדרשה, תשקיעו את השנות חבל המן, ויהיו דברים שלא תדעו, אתם יודעות? יהיו דברים בתורה שלא תדעו. יכול להיות. ויבואו אליכם אנשים לפעמים שירצו להבין, ירצו לדעת, יהיו הרבה דברים שתדעו, היו כאלה שהם מלעיגים קוראים לזה, מלעיגים. יכול להיות, יכול להיות שצומן דרשה כבר יבוא המשיח והכל יהיה סס וסמך, אבל יכול להיות שיבואו מלעיגים, ישאלו אותך שאלות, לא שהשאלות שיבוזו לך, ילעגו לך, יגידו שאת פרימיטיבית, ואת זוועתית, ולא תמיד יודעים מה לענות, ולא תמיד מה לענות. אם את מחליטה להישבר כל פעם שאת לא יודעת מה לענות, תרימי ידיים, יש לי סיפור, מה זה קשה, מה זה מכוער, ממש מכוער, ואני אספר אותו. זה הסיפור הכי מכוער שהיה לי פעם אחת. פעם עשיתי מילואים בפלוגה שהיא לא ראתה דתי מעולם. בטלוויזיה הם ראו אותו. אני הייתי בערך הראשון שהם ראו את כל השאלות שהיו להם מהטבע שאלו עליי. כל השאלות, מעלית שבת, מה לא? פעם שהוא מעלית שבת, מה הוא רוצה מעלית? מעלית שבת, מה הוא רוצה? בסוף הוא החליט שהרבנים שקרנים שמתירים מעלית שבת. טוב, זה באמת לא נעים לספר את הסיפור הזה אפילו. מרוצה לא נעים. באחור אחד נסעתי איתו למחסום, אני לא חייב אולי המחסום היה, וכל הנסיעה הוא נותן לי הרצאות על האישה הדתית המקופחת. שהאישה החילונית משוחררת, מאושרת, מרקדת ויוצרת וכותפת פרחים, והאישה הדתית היא בפח השפעה ודורכים עליה והיא מסכנה והיא רק שוטפת כלים כל היום. ואל תשאלו, ואל תשאלו, זה היה איזה ויכוח, אני יודע. ויכוח כזה אגום. לא נעים לספר את הסיפור הזה, נוותר עליו? בשיא המתח נוותר עליו. זה סוף גרוע. בסדר, היה ויכוח, לא זוכר מה היה ויכוח. ואז הגענו למחסום. במחסום היה כלב שכל הזמן בא לאכול. ואז עוברת עוד שעה ועוד שעה ועוד שעה. ואז הבחור, זה בחור מאוד נחמד, אומר לי, בלי לשים לב, ברור כמה שעות. הוא אומר לי, הכלב הזה הוא כמו אישה. כמו אישה, הוא אומר, כמה שאני בועט בו, הוא חוזר אליי. ואז הוא אמר את זה, הוא קפץ ככה, והוא נזכר שהוא נתן לי הרצאה על כמה אישה משוחררת, ושמחה, וטובה, וזה. אז איך זה קשור? זה באמת זוועה, זה מעביר בי חלחלה גם עכשיו. איך הוא הנאור והמתקדם, איזה הסבר הוא נתן לי על הדרת נשים, ומה עושים לנשים הדתיות. ראיתם פעם אישה דתיה? זה לא תמיד? חופה כזאת וזוחלת כזאת ומסכנה כזאת. ואיזה כיף היא מפסידה. ואני לא חושב שזה כל כך פשוט וכל כך שטחי. אבל תיפגשו בחיים בכאלו שמלעיגים. אתם יודעים מי המלעיג הכי גדול שתפגשו אותו? ביצר הרע. יגיד לכם בפנים למה את עושה את זה. לא צריך לחכות שיבוא מישהו מהמילואים שיגיד לך את זה. לפעמים זה גם בפנים. וכשאדם מקבל עליו עירת שמיים קוראים, זה לא אומר שאין יצר. לצערי הרב יש יצר. ראיתם אותו פעם? מי שפגשה פעם את היצר? מכיר אותו פחות או יותר, שמעתם עליו. יש יצר, לפעמים נופלים, לפעמים אין כוח, לפעמים עושים שטויות, לפעמים עושים דווקא. אבל בגדול, אדם מקבל מחויבות הלכתית. זה תנאי סף, זה בלי זה אי אפשר לדבר. יש חמישה חלקים לשולחן ערוך, לתורה. מה חמישת החלקים? אהבת השם, ויראת השם, וללכת בדרכיו, ולשמור את כל מצוותיו וחוקותיו, זה החלק הרביעי, והחלק החמישי, בכל אופן כל נפשכם. אז זה החלק הרביעי, אי אפשר רק את החלק הרביעי, אבל זה חלק קריטי. אי אפשר לחלל שבת ותוך כדי כך ללמוד גמרא, נכון? אי אפשר להדיק אור בשבת שמור גמרא, זה לא שייך. זה כמו שאי אפשר להרוג את גוליית אם אין לך לב. זה חלק מאוד בסיסי, אבל אי אפשר יותר לה. נכון? זה המצוות כמו איברים, רמח עשה כנגד רמח לא תעשה, שעשה, לא תעשה כנגד, שעשה גידים, כדעתי רמח עשה כנגד רמח מצוות, רמח איברים. אבל על גבי זה, על גבי זה. וכל עוד את עסוקה בזה, אז כדאי מאוד להשקיע את האנרגיה ואיך אני בונה קשר להלכה, איך אני בונה אמון בהלכה, איך אני מקבל את ההלכה. יכול להיות שיש דברים שקשים לי, אבל אני לא הופכת את זה לאידיאל, לאידיאל. יכול להיות שקשה לי. יכול להיות שקשה לי מישהו עם איזה מצווה. יכול להיות שמאוד קשה הוא לחכות שש שעות במבשר לך, זה יכול להיות שקשה. אבל הוא לא רוצה עכשיו לקמפיין נגד שמירת שעות במבשר לך. הוא מבין את החולשה שלו. אם יש את הקומה הזאת, אם יש את הקומה הזאת, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים דברים. מה שאנחנו רוצים, מאיפה שאנחנו רוצים? אלוקים רוצה, אז בגלל שאלוקים רוצה, אז הרצון הזה יורם בנו. אבל הרצון הזה הרבה פעמים מתעוות, מתלכלך, מתענף. איך אני יכולה לסמוך על עצמי, להקשיב אל אלוקים מתוך הלב שלי? איך אני יכול לגדל שערות? לגדל שערות במשל, בסדר? אין הכי נמי, בנות הן הרבה יותר בריאות, והתורה הרבה יותר סומכת עליהן. ואכן התורה אומרת להן לגדל שערות, נכון? זה לא רק השערות האלה שאני לא יכולה אפילו לתת לכם דוגמה. זה משהו בנפש, בנות הרבה יותר בטוחות, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, נכון? זה אינטואיציה נשית כזו. אבל איך אפשר להיות סמוכים ובטוחים שמה שהלב שלך אומר לך, זה אלוקים מדבר איתך. אולי זה סרטים שראית, אולי זה לחץ חברתי, אולי זה תסבוכים. איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת? אז התשובה של חנה, והתשובה של כל יכולת נדרים ונזירות היא, שחנה אומרת לאלוקים, אלוקים תשמע, אני עובד איתך כבר הרבה שנים. אני לא הגעתי אתמול. חנה קרה כבר כמעט 20 שנה לפי חזה. אפשר לחשב את זה. חנה אומרת, אני רוצה לעשות רצונך. אני רוצה לעשות רצונך. והרבה פעמים בחיים רציתי דברים שהם לא לפי התורה. היו לי הרבה סיטואציות של חולשות וכעסים ופיתויים ולחצים, שרציתי דברים שהם לא לפי התורה. ומה עשיתי? הייתי חזקה בשבילך. והרבה פעמים רצו שאני אעשה דברים שאסור לי לעשות, שלפי התורה אסור, והייתי חזקה. אני מסתכלת על עצמי מי אני, ואני רואה שאני נאמנת לך, אני עסוקה בך, ואני עסוקה בך. וככל שהאישה, ככל שיש יותר עסוקים בעולם של התורה, בערכים של התורה, זה כמו מקווה כזה, זה כמו זרם נער כזה, שכל שאנחנו יותר טובלים בו, יותר מתחברים, אז אנחנו משלחים שורשים עמוק 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 לתוך התורה הזאת. וככל שאני יותר עסוק בתורה, אז אני יותר יכול לסמוך על עצמי שמה? שהלב שלי הוא יותר ויותר נקי, שהלב שלי הוא יותר ויותר אלוקי. ככל שאני, כל אדם מסתכל, אי אפשר פה לעבוד על אף אחד, כל אחד יודע דוגרה. אנחנו בני אדם והמוח שלנו דומה הרבה פעמים בהרכבו למוח של תרנגולת, ויש בנו כל מיני דחפים, אבל אם אנחנו מסכמים את הרצונות שלנו, תנועת החיים שלנו, הרבה אנשים הולכים לקדש השם ולכן הם הולכים לערוץ הזה ולעשות את התחרות הזאת ואת התפקיד הזה, והרבה רואים הרבה פעמים כמו מתרסקים ומים הכי גורם כמו. בשביל לעשות מעבר לתורה, התורה היא התשתית, השולחן הוא תשתית, אנחנו רוצים הרבה מעבר, אבל כדי להיות בטוחים שאנחנו פוגשים את אלוקים, אנחנו מובילים את עצמנו שלנו. מה השאיפות שלי, במה אני משקיע, כמה אני כללי, כמה אני אגואיסטי, כמה אני בעל חסד, כמה אני רק שמיים, כמה אכפת לי מדברים טובים, כמה חשוב לדברים רעים, כמה אני משקר, כמה אני לא משקר. זה מערכת כזאת שהיא אינדיקציה, זאת אומרת סימן עד כמה יש אלוקיי בקרבי. וככל שאת יכולה להגיד לעצמך בזה, בענווה, בצניעות, בזהירות, אני פוגשת את רצונך, אני לעשות רצונך חפץ. כמו שאת יודעת שוויתרת על דברים לא פשוטים, ניסית לוותר, אז יותר ויותר ויותר את רגועה שמה שהשערות שלך הן אלוקיות. שהוא לא סתם יפה, הוא יפה כי אלוקים רצה שהוא יפה. אלוקים רצה שהוא יפה. חנה אומרת לאלוקים, אני רוצה רק את מה שאתה רוצה. לא יש בהרבה רצון, קיביתי את כולם, דחפתי את כולם, דרכתי את כולם. יש משהו אחד שלא עוזב אותי. מה לא עוזב אותי? אני רוצה להיות אמא. אני ניסיתי להתעלם מזה, ניסיתי לא לשים לב על זה. אבל זה לא כי אני חלשה, אני לא חלשה, אני חלשה, אני כנופת, אבל אני כמה. אני עסוקה בעם ישראל, אני עסוקה בדברים טובים, אני עסוקה בלהביא ברכה, אני צנועה, אני עדינה. אני לא אלוקים, אבל אני יודעת שאני לעשות את זה חפצתי. ואם הרצון הזה לא עוזב אותי, ואם הרצון הזה לא מרפא, ואם הרצון הזה רק כשאני מגיע למקדש אני אהיה יותר עצמתי ויותר חזק ויותר גדול, סימן שמה? שאתה בתוך הרצון הזה. שזה לא יצר הרע, זה לא יצר הרע. אלוקים מדבר איתך בשני דרכים. הוא מדבר איתך דרך התורה, דרך התורה זה מאוד ברור. הוא מדבר דרך הלב. אבל דרך הלב יש גם הרבה זרמים אחרים. הטבע, מסתכלת בטבע, זאת אומרת, מלוא כל הארץ כבודו. לא נכון, בטבע יש גם הרבה אסונות ומפלצות וחיות טרף ורשעים. התורה היא לא מפלט מהטבע, להפך, אלוקים, הטבע, התורה בראת הטבע. ואם אנחנו מצמדים ככל שאנחנו יותר קשורים לתורה, אז כל העולם מגלה מתוכו את אלוקים. אז זה לא קודש וחול, זה קודש. כשקשורים לקודש, אז גם כשנגשים אל החול, זה אחרת לגמרי. אז היא לא אומרת, טוב, אני אגואיסטית, אני רוצה בן. אני רוצה בן כי אתה רוצה בן. איך אני יודעת שאתה רוצה בן? עובדה שהרצון הזה לא מרפא ממני. עובדה שכמה שאני טובה וכמה שאני צדיקה, הרצון הזה נשאר ממני, אז אני יודעת שאתה מתגלה אליי דרך הרצון שלי. אני חייבת בן, אתה חייב שיהיה לי בן, אתה חייב. איך אני יודעת? כי זה כתוב בי. ואני בת של התורה, אני בת נאמנה. אני משתדלת מאוד, מאוד, מאוד להיות בת נאמנה. ו ואם הלב שלי אומר את זה, אז אני יודעת שזה נכון. ברכת השם, כל טוב.